כן, עמוד 284, פסוק 31. בפרק למד ה, פסוק למד א. מה? ראינו, דיברנו על כל מיני דיני זה, רוצח בשגגה והכל. אולי לא היית שבוע שעבר? אז דיברנו על זה, דיברנו על הכהן הגדול, ודאי. הגענו לפסוק 31. ולא תיקחו כופר, ולא תיקחו חופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות כמות יומת. מה? מה קרה? מה זאת אומרת? ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. מה המשמעות של הפסוק? שאם הרוצח מבקש לתת כסף במקום שיהרגו אותו, אל תיקחו, נכון?
או המשפחה.
או המשפחה, לא משנה. כל הצעה לתת כסף במקום להרוג את הרוצח לא תתקבל. אולי תיקחו כסף במקום, כן, כל מיני הצעות כאלה. לא תיקחו כסף לכופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כמות יומת. השאלה היא, מה הייתה האהבה אמינה? כלומר, מה הייתי חושב? זאת אומרת, מניין לי לחשוב שיהיה פטור מלקיים דין תורה? אם התורה אמרה שמי שרוצח הורגים אותו, אז למה אני צריך פסוק כדי להגיד לי שלא עושים, שלא לעשות אחרת?
זה ברור. היה נהוג דבר כזה.
עין תחת עין זה כסף.
כן, עין תחת עין זה לגבי איברים. אבל לא כזה.
גם שם, לכאורה עכשיו, עין תחת עין.
ושם דווקא לוקחים כופר. ודווקא שם לוקחים כופר.
כן, יש מקרים שלוקחים כופר.
אז מכאן, כן, בעין תחת עין. אז יש מקום לחשוב שאם התורה אמרה לקחת כופר לאיברים, יהיה אפשר גם לקחת כופר לגבי כל הגוף כולו. זאת אומרת שהיה מי שנהג ככה. בחוקי חמורבי יש באמת חוק כזה, שעל מי שקוטע את היד משלם כך, מי שהוציא את העין משלם כך, ומי שהרג או שהורגים אותו או שהוא משלם. זאת אומרת, כך היה המנהג, הדין אצל חמורבי במקדם. ולכן התורה אומרת, אל תעשו כפי שהם עושים. לא תיקחו כופר נפש רוצח כפי שהורה חמורבי לעשות. זו אחת הראיות שהתורה מתייחסת לחוק הקדום לה. זאת אומרת, הקדום להופעתה.
אולי זה לא
מתייחס, אלא מבלי להתייחס,
היא קובעת
ככה וככה. אבל צריך שיהיה חווה אמינה. כלומר, התורה לא מדברת בחלל ריק. הרי התורה ניתנה אחרי שהייתה התפתחות של התרבות האנושית עד איזשהו שלב. אז בהתפתחות הזאת מופיעה התורה ואומרת, מה הדין? למשל, זה כמו שהתורה אומרת, כי תקנה עבד עברי. משמע שיש דבר כזה עבדים. התורה לא המציאה את העבדות, אלא אומרת, העבדות היא נתון והדין יהיה כך. אז יש כל מיני נתונים. כן, בבקשה.
לפני שלא הייתה חתן, אבל מסבירים שזה יהיה שנייה של הרתעה, ולכן בסופו של דבר זה מאמור.
נכון.
עכשיו, מה יוצא כלומר אתה לרוצח?
שאם הוא ירצח, יהרגו אותו.
כל השלב הזה, של הרתעה, ואחרי זה עושים משהו אחר.
אבל אם לא ייקחו את זה ברצינות, לא, לכן יש פה חידוש. כלומר, איפה הרתעה בעין תחת עין? בפשט של הפסוק. הפשט מרתיע, אבל למעשה אנחנו לא נוציא. מה שאין כן ברוצח, שיש לנו גם עניין להרוג אותו ממש. לא רק בגלל,
לא בטוח שזה מה שמרתיע אותו. כי אם היה מרתיע אותו, אם היינו עושים לו, לא יודע, מוצאים לו את העיניים שלא נראה לדוגמה,
כן, אבל
ונותנים לו לחיות.
אתה צודק, אבל תשים לב למה שכתוב כאן, אשר הוא רשע למות. זאת אומרת, יש לו דין מוות. זה לא רק כדי להרתיע אותו, אלא זה בגלל שאדם כזה הוא חייב מיטה במהותו. מי שרוצח במזיד, אז הוא אין זכות קיום לחיים שלו. לא מצד מה שזה ירתיע אחרים, או מצד, כן, גם לא מצד העונש, אלא מצד המהות. בו מצד המהות לא מגיע לי. ארצות
הברית עושים כל הזמן מחקרים,
כן,
האם ביטול עונש המוות או החמרה בעונש המוות מעלה או מוריד את אותם אנשים.
נכון. אז פה זה לא נוגע, פה התורה אומרת, זה בעצם לא משנה, זה בכלל לא העניין. בסדר? עכשיו, כן.
אז מדוע כל כך מתנגדים לזה?
מי מתנגד?
אפילו
אצלנו,
ליהודים.
טוב, כי כדי לבצע פסק דין מוות, אתה צריך להיות במדרגה של זה. לא במקרה צריך סנהדרין.
גם למלך היה
זכות
לדון. שיש מקרים כמו רוצחים, כמו
הנשיא. כן, אבל זה לא החוק. המלך עושה לפי השיקול דעת שלו. גם היום שם. מקרים מיוחדים. כן. לא, זה לא נכון. הוא קודם כל הרתעה, וחוץ מזה כפרה. ובדרך כלל, העונשים באים לשם הרתעה. אבל אם כבר מישהו קיבל את עונשו, זה גם מחפר. נכון, אנחנו לא עושים כפרה סתם. אנחנו קודם כל דואגים להרתעה. זה הדבר, זה הקריטריון המרכזי. אבל אחרי שאנחנו קבענו שעל פי חוקי ההרתעה כדאי להעניש את פלוני, אז עונשו מחפר עליו. ולא. פסוק זה תלוי במציאות. מה, אתה תגיד שהתורה תהיה תלויה, תקבע מה המציאות? המציאות הרי משתנה כל הזמן. יש אנשים שהמוות לא מרתיע אותם. אנחנו רואים את זה יום יום במדינת ישראל.
אנחנו לא מענישים אנשים לפי המציאות,
אבל אמרת שהתורה הכריעה, אמרת דבר משונה, אמרת שהתורה הכריעה שהעונש מרתיע. בדרך כלל, חוץ מאשר בעונש מוות. שבעונש מוות אנחנו לא עושים חשבון כזה. מדוע לא עושים חשבון כזה? בגלל שיש צורך בכפרת הארץ. כן, זה מה שכתוב בפסוק 33. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא, כי האדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר לאדם אשר שופח בא, כי מבדם שופחו. לכן אין לנו ברירה. בין שהדבר מרתיע, בין שהוא לא מרתיע, חייבים להרוג את הרוצח. תחניפו זה להחליק. להחליק. לטייח. כן, כלומר, להחניף זה לשקר, זה סוג של שקר. כן? אז חנופה זה למרוח משהו, על גבי משהו.
מה זה הארץ פה?
ארץ ישראל.
לא האדמה.
זה ארץ ישראל.
הארץ
כישות, כאישיות. כן, הארץ תובעת את הנקמה.
זה מיוחד לארץ ישראל.
נכון, מיוחד לארץ ישראל.
זה פה טענה לכל השדונים
שקדושת הארץ
כותבת לקדושת החיים. קדושת הארץ? היא תובעת את הקדושה שלה.
כן, 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 ודאי. אבל של חיים של רוצח. כן.
איך להסביר את זה? שיש לנו שתי לוגיקות. לוגיקה אחת כשמדבר על איברים, ושם אומרים שבעצם מה זה יעזור לי אם הוא יוציא את העין, וגם אני יוציא לו לא את העין, אולי שמוטב שהוא ישלם, במיוחד אם מדבר על אדם שאין לו אמצעים, הוא עני וכן הלאה. ופה בכלל לוגיקה אחרת, שום שרה. למרות שיש להניח שבמקרים רבים משפחה ענייה שבעל הבית, המפרנס היחיד שנרצח, המשפחה הזאת לטובתה לכאורה טוב יותר שהרוצח ישלם הרבה כסף, והם בכל זאת האם שנשארה אלמנה יכולה להקים את הילדים ולתת להם חינוך.
אני לא הבנתי את הציור שאתה מצייר. אתה אומר אדם כלומר, עדיף שלמשפחה הענייה שהרוצח ישלם הרבה כסף ולא יערי?
לא. אני אומר, למה יש שתי לוגיקות? לוגיקה אחת במקרה של פגיעה באיבר, ולוגיקה שנייה שונה לחלוטין כשמדובר על ארץ. למה שאין לוגיקה אחידה? שעין תחנעת כפשוטו.
כי חיים של אדם זה לא הרבה איברים. משהו יותר גדול.
נכון.
זו נקודה ראשונה. עכשיו, מה שאתה אמרת שכדאי למשפחה של הנרצח לקבל הרבה כסף במקום שיהרג הרוצח, זה, על זה אני יכול להגיד שגם כדאי למשפחה הענייה לשדוד בנק. מה זאת אומרת?
זה משהו אחר.
אתה אומר, יש למשפחה הענייה הזאת צורך בכסף, אז אנחנו נעשוק את משפחתו של הרוצח או את הרוצח עצמו כדי לפתור את הבעיות הסוציאליות של המשפחה הזאת. מה זה קשור? מה פתאום?
זה לא עניין של בעיות. למשל, אם נרצח פריץ, עזר, רצח את העובד שלו, שהוא המפרנס היחיד במשפחה. אלמנה עם ילדים בלי כלום. עכשיו, מה ייתן לי...
אני אשאל אותך שאלה אחרת. יש רוצח עני ממשפחה שאין לה גרוש, והוא רצח אדם עשיר. אז מה? זה יפה לקחת מן המשפחה של הרוצח המסכן הזה את כל כספה, ויש לי עוד יותר עניים ויהיו למטלה על החברה, כדי לתת דבר שלמשפחת הנרצח לא יוסיף ולא יגרע? מה? לא עושים חשבונות כאלה.
אני הלויקה הזאת אני מבין, אבל אני לא מבין למה לא משתמשים בלויקה הקטגורית הזאת במקרה של איברים.
בגלל שחיים של אדם זה לא סך כל האיברים שלו.
הרב, ודאי
כבר אצלם בו
עכשיו במקומה, כי בן אדם שפוגע בשני באיברים, אז הוא משלם להם לשבט. מה זה שבט? זה לא אותו דבר כמו שהוא
משביד אותו, כן, לקחנו את הפרנסה,
אז הוא משלם שבט.
נו,
אז למה שברוצח לשם שבט? כאילו מה? אני מחזק את השאלה שלו.
יש לנו כלל, קימלה בדירה במיני. יש לנו כלל, קימלה בדירה במיני. זאת אומרת, אנחנו מעמידים את האדם על הדין היותר חמור שלו. זאת אומרת, אם משל אדם הרג את חברו, תוך כדי שהוא הרג אותו, הוא גם קרא לו את הבגדים. אז הבגדים גם עולים כסף. אז צריך גם להרוג את הרוצח, וגם שהוא ישלם על הבגדים שהוא פגע בהם. נכון? אולי נגיד גם. הלכה אומרת לא. כי אם לב ידרה במיני, זאת אומרת, אנחנו מעמידים את העונש רק על הדבר היותר חמור, שזה חיוב מוות, והוא יהיה פטור על החולצה שהוא קרא. הוא לא יצטרך לשלם.
הוא גנב למשל בשבת, רוצים לחוץ מרשות לרשות, הוא צריך להחזיר את הגניבה.
נכון, בגלל שהוא התחייב מיתה, ולכן הוא פטור מלהחזיר את הגניבה. נכון.
משפט למוות, אפילו אפשר לרוצח למוות, ואחר כך יש נסיבות מתחילות.
נסיבות מקילות.
קודם כל, זה הדין הוא מוות. אותו רוצח, ואחר כך אנחנו באים ומפחיתים את העונש.
אין בהלכה דבר כזה.
לא קיים את המצב הזה?
לא. המושג של נסיבות מקילות הוא מושג שבנוי על פסיכולוגיה שונה מזו של התורה. והיא ההנחה שהאדם איננו אחראי על מעשיו, שיש כל מיני גורמים חיצוניים להכרה שלו שפועלים עליו, ואנחנו חלוקים על הדבר הזה. אנחנו אומרים שהגורמים האלה קיימים, אבל הכוח של הרצון הוא תמיד חופשי. כלומר, למרות שגדלתי במשפחה קשה ואבא שלי הוא כזה ואחות שלי היא כזו וכו' וכו', עם כל זה יכולתי לא לעשות את המעשה. מה? מה זה הצדקה?
כן,
אבל באמת הן לא מקילות. אין נסיבות מקילות בעולם.
מצד שני, כדי להרשיע אותו צריך שיהיה שם עדים והתראה, שזה בעצם גורם לכך שאתה משוכנע ב-100% שיתבעו בו או אבא שלכם עשה.
כלומר, אתה צריך להיות בטוח, אתה צריך להיות בטוח שהוא ידע, שהוא ידע מה שהוא עושה. זה כן. כלומר, יש לנו כלל בהלכה, אי ידיעת החוק פותרת מעונש. הפך המקובל במשפט האזרחי, שאומרים שהאי ידיעה איננה פותרת, אצלנו זה ההפך. האי ידיעה פותרת. אבל אם ברור, למעלה מכל ספק, שידעת, אז אתה חייב.
אז
מילא
כל
הנסיבות
המקילות האלה לא היו שם באותו רגע.
לא, יכול להיות שיש נסיבות מקילות. יכול להיות שמשל אני גזלתי. יכול להיות שהייתי רעב מאוד, ויכול להיות שבעל הבית שגזלתי ממנו יתאכזר אליי, ויכול להיות כל מיני דברים כאלה. לא יודע, אין נסיבות, אני קוראת מקילות. לפי ההלכה זה לא...
אבל אסור לגזול, אם רק אותי אני עושה את זה, אז באותו רגע שכחת את כל הדברים,
אתה עסקת דווקא בהדרה. לא, אבל אם שאל אותי למה אני גוזל, אז אני אגיד לך, בגלל שהוא מרגיז אותי, בגלל שאני רעב, בגלל כל מיני דברים. נכון?
אתה לימדת אותנו ש... המטרה הראשונה של עונש היא הרתעה.
נכון, בדרך כלל, חוץ מאשר במוות. חוץ מאשר ברצח, כן.
אז אם הרתעה, אז הרתעה הרבה יותר גדולה עם אדם אכזרי שהוא פגע בזדון, במישהו אחר. פשוט לא אכפת לו מחיי אנשים אחרים. והוציא לו עין למשל, כן?
כן.
הרתעה תהיה הרבה יותר גדולה לאנשים כמוהו אם יוציאו לו את העין במקום לקחת ממנו כסף. הוא עלה משאיר, מה אכפת לו? מיליון יותר, מיליון פחות.
אז זה רוצה לומר של נזקים, עשירים ישלמו יותר ועניים ישלמו פחות.
לא, זה...
זה כמו שאתה אומר.
לא, פשוט ש... נו, מה שהרתעה של, נניח, לשלם 100,000 שקל...
אבל למה שהוא ישלם יותר מאחרים? החבר העני שלי שהוא הוציא את העין של חברו, הוא שילם כך. אז בגלל שאני עשיר, אני צריך לשלם יותר? מה פתאום? אני עשיתי בדיוק אותו נזק.
משום שאם אתה עשיר, אז אתה נזהר פחות. זה הכל. אם אתה, אם אופי שלך אכזרי, ואתה יודע שאתה...
אז זה ברוך השם, בשביל זה אני עשיר. בשביל זה הקדוש ברוך הוא בירך אותי, שאני עשיר.
לא, אבל היום אתה הוצאת למישהו עין, מחר אתה הוצאת למישהו שן, מחרתיים שברת יד, וכן
הלאה. אבל מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא הזקתי יותר ממה שזה שווה. סליחה? אני לא הזקתי יותר ממה שאני הזקתי. אז נכון, אני באמת הוצאתי את העין היום, ולא אכפת לי לשלם 100,000 דולר. למחרת אני הוצאתי יד למישהו, גם כן שילמתי 200,000 דולר, לא יודע מה, כל מיני דברים, שילמתי. ומה אפשר לעשות שאני מיליארדר גדול? מה, אז בגלל זה אני צריך לשלם יותר?
לא, אבל מובן ש...
אם אתה תרצה...
אחרי המקרה הראשון היו מוצאים לך עין, אז היד של חבר הבא הייתה שלמה.
כן, אבל זה לא פייר לעשות דבר כזה.
למה? זה יותר פייר מה...
לא, זה לא פייר, כי אני לא הזקתי עד כדי כך. כי לא הזקתי עד כדי...
אתה הוצאת עין.
עין, אז בוא נראה כמה זה עולה. את זה אני אשלם. זה כמו נגיעה אחרת.
אין איזה מחיר, לעין
אין לי. ודאי שיש מחיר לעין. אבל בוא נראה, למשל, אני דפקתי לך את האוטו. זה פשוט, נכון? יש אדם שהאוטו שדפקתי לו, זה בשביל לצאת לטיול מדי פעם. יש אדם אחר שהאוטו שדפקתי לו, זה אמצעי המחיה שלו. האם יהיה הבדל בתשלום? שום דבר. אני דפקתי לך אוטו, מה אכפת? מה אכפת לי? איזה תפקיד זה ממלא אצלך? או אם יש לזה, אם יש לך קשר סנטימנטלי מיוחד אל החפץ. דברים כאלה לא מודדים. אתה לא יכול לעשות את הכל לסובייקטיבי. אלא מה? אתה מגלה פה דבר מעניין, שמערכת המשפט איננה אחראית על החזרת כל הצדק, אלא על השבת חלק ממנו.
לדוגמה, מישהו, כן, איזשהו פריץ אכזר, הוציא עין לשפחה שלו.
נכון.
אז לשפחה הזאת...
אז מוציא אותה לחירות. אז יוצאת לחירות. זה הדין, כן? אדם שמוציא שן או עין של עבדו או של עמתו, היא יוצאת לחירות.
בסדר. לא, אישה, בחורה שהיא חופשייה, כן? אז הוא הוציא לה עין.
אז הוא משלם 100,000 דולר.
100,000 דולר. מה זה יעזור לה אם היא לא תתחתן, לא תקים משפחה?
נכון, אבל על זה הוא לא יכול לשלם. אנחנו לא משלמים על נזקים עקיפים. כי הנזק עקיף זה לא דבר הנמדד בכלל. לפי דבריך, היה צריך להיות רגע שאם מישהו למשל נפגע, נגיד היה אסון טבע, מישהו נגיד נפל אבן מנהר, נפל עליו אבן, נגרם לו נזק או בגוף או ברכוש, ואז אתה אומר, צריך להחזיר את הפיצוי, צריך לפצות את הבן אדם הזה. אמנם אף אחד לא עשה לו את זה, אבל אנחנו ניקח האדם הקרוב ביותר אל המקום שבו זה קרה, הוא ישלם.
זה מוזר.
ודאי שאתה לא תגיד דבר כזה, נכון? כלומר, לא תגיד, זה לא בגלל שאני פה קרוב שצריך להתנקל אליי ולקחת ממני את הכסף.
אנחנו עושים את זה בעצם.
למה?
נגיד המחליטה שזה אסון טבע,
נו?
וכל החברה מחזירה לו את הכסף.
בסדר, אבל זאת החלטת מדינה, זאת לא החלטת המשפט. זה לא מערכת משפט. זו החלטה מדינית, זה מצד המלך. המלך הוא יכול לעשות שלא כמשפט. אז עכשיו מה שאתה אומר, שמכיוון שהנזק שאני גרמתי לאותה בחורה מסכנה הוא נזק שיש לו הרבה השלכות אחרות, אני צריך גם על זה לשלם. מה פתאום?
לא, זה, אתה צריך, אני טוען דבר פשוט, שלו היינו מקיימים את הכלל הזה, עין תחת עין, כפשוטו, אז היו בחברה הרבה פחות מקרים של הוצאת עין או שבירת יד או שן וכן הלאה.
כן, אבל העיניים של בני ישראל חביבים בעיני השם. ולכן התורה לא תוציא, לא תורה להוציא עין של יהודי סתם ככה.
רגע, אז סך הכל, סך הכל מספר העיניים שישארו שלמות, כן, יהיה הרבה יותר גדול אם אדם יזהר, משום שיש אנשים שהם עזרים בטבע, ולצערנו הם גם עשירים,
אבל הם מעטים. אבל הם מעטים, מאחר והם מעטים, זה לא אכפת לנו. כלומר, לא אכפת לנו לסבול קצת עוול של יחידים לטובת הכלל כולו. אם באמת תופעה מסוימת, אלימה, הופכת להיות תופעה כללית, והרבה אנשים נוהגים כך, אז אנחנו ננקוט באמצעים מיוחדים. זה כמו שהרמב״ם אומר, שמלך ישראל יכול להרוג אנשים שהרגו בלא ראיה ברורה או בגרמה וכדומה. כן,
מה הצד המוסרי פה? זאת אומרת, יוצא שאם מישהו נכנס בי והאוטו הוא מקום הפרנסה שלי,
אז הוא חייב לך אותו.
לא ירצה אותי על זה. לא, אבל רגע, צריך להבין מה הצד המוסרי פה שהתורה קבעה כזה משפט.
זה מוסרי מאוד. אני לא יכול, כי זה לא מוסרי לתבוע ממני לשלם על יותר ממה שאני עשיתי באופן ישיר. לחייב אותי על מה שעשיתי באופן עקיף.
למה?
אני חייב למה? כי כל מה שאני עושה בחיים זה מזיק באופן עקיף. עצם הקיום שלי מזיק באופן עקיף.
אז זאת אומרת, הרב אומר שבעצם אתה לא יכול לחשב את זה?
לא. כן, וזה תמיד ככה. למשל, זה שאני הולך ברחוב, זה מרגיז אנשים. נגיד, יש אדם, אני הלכתי ברחוב, ועצם העובדה שאני הולך ברחוב, זה ירגיז אותו כל כך, שהוא היכה את אשתו. ובגלל שהוא היכה את אשתו, היא התגרשה ממנו. בגלל שהיא התגרשה ממנו, אז הוא התאבד. ובגלל שהוא התאבד, אז בכלל, באותו יום היה צריך להביא את המשטרה כדי לפנות את הגופה, וזה עשה פקק, והפקק הזה גרם לכמה אנשים לא להגיע לרעיון עבודה שהיה להם, ובגלל זה לא הייתה להם פרנסה. אז האם אני צריך לשלם על זה שהלכתי ברחוב? אז זה לא אחריות שלי. אל תתי עליי אחריות. כן, זה כמו שתגיד, אם הייתה מפולת שלגים לידי, אז כיוון שהייתי במקום אני צריך לשלם. מה פתאום הייתי במקום, הייתי רחוק. אתה רואה
בעצם את האדם שמזיק, לא רק כמזיק, אלא גם שהזיק בגלל שהוא רצה, אלא גם יש איזה
שליחות
כנראה
מהשמיים. מה זה שליחות מהשמיים? זה כבר מיסטיקה, אני אומר. לא, זה פשוט לא מוסר. אני גרמתי נזק, זה נכון. אז שהקדוש ברוך הוא יפצה אותו.
לא, אז אני אומר,
זאת טענה, כלפי שמיא. כן? או למשל, תראה, יש הלכה, למשל, שאם יש לי, אני ברחוב, בצידי הרחוב אני מוכר חסות. חסה זה יקר. מגיעה פרה של החבר שלי, אוכלת לי את החסות. מה היא צריכה לשלם? מה בעל הבית משלם? מה בעל הפרה משלם שלה? לא. הוא משלם כמה שעולה ארוחה לפרה שלו מקש. וזה הרבה יותר זול. נכון? כן. למה? בגלל שמדובר, לא מדובר על הפרה שנכנסה לתחום שלי, לשדה שלי, ואכלה את החסות. מדובר על חסות שאני הנחתי ברחוב. אומנם מותר לי להניח חסות ברחוב, אבל אני יודע גם שפרות עוברות. ולכן אני צריך לקחת בחשבון את העובדה שיכול להיות שהפרות שעוברות יוכלו לי את החסות. ומה היא משלמת? מה שהיא נהנת, כי הרי בעל הבית מעולם לא היה נותן לפרה שלו לאכול חסות. הוא היה נותן לה רק קש. אז זה שהיא אכלה, ועכשיו הוא פטור, הוא הרוויח את הארוחה, את זה הוא צריך לשלם. עכשיו, מה יהיה עם החסה בשלמותה? אז אין שום בעיה שבעל החסות יתבע את הפרה בבית דין.
מה?
כן, אור.
איזה נגיד מישהו הולך
זה השאלה שיש. זה שאלה שאלה שאל. על אדם שמוציא את העין של חברו, נו אז מה? חיים קשים. תראה, נגיד אחרת. יש אדם שמרוויח לחודש 3,000 שקל, והשני שמרוויח 50,000 שקל. שניהם צריכים לאכול ארוחת בוקר. שניהם הולכים למכולת לקנות את אותם המצרכים. אבל אחד בשבילו זה פרקציה הרבה יותר גדולה מהמשכורת שלו מאשר השני. זה פייר? כן. כן, אם הוא לא מזיד, אם הוא שוגג, אז הוא יגולל עיר מקלט, מה שאנחנו.
במקרה הזה, זאת אומרת, אנחנו לא מתייחס גם לכוונה וגם למעשה.
לא הבנתי את השאלה.
במושגים שלנו ברצח היום, זה צריך שיהיה גם כוונה וגם מעשה.
נכון, גם פה. הוא צריך להיות מזיד וגם לרצוח. כלומר, אם אני מתכנן להרוג מישהו ולא הרגתי, אני לא חייב מיתה. אם הרגתי אותו ולא תכננתי, גם כן לא חייב מיתה.
או שזה משוגג.
שוגג.
הדוגמה שנתת למשל, שנתת שהלכת ברחוב והרגזת מישהו, זה לא, לדעתי, זה לא כל כך דוגמה טובה.
למה?
משום שהליכה ברחוב זה דבר מוסרי לכל הדעות. אבל...
לא בטוח, לא בטוח. ואם נגיד, לזה מה, הלכתי ברחוב ואפילו עשיתי לו ככה. כן? וזה ממש הרגיז אותו, ואני ידעתי גם שזה יגרום לו התקף לב.
אין חוק כזה ש...
אבל זה לא מוסרי. אני באמת נהגתי בצורה מאוד לא מוסרית, והוא אמר, הוא ביקש, הוא התחנן, כמה פעמים, שלח לי אפילו חברים, שבקש ממני לא לעבור ברחוב הזה, ואני בדווקא הלכתי. אז זה לא מוסרי בדווקא.
יש לך במאה שערים הודעות שבת ישראל צריכה לבוא בלבוש צנוע. אז היא לא הולכת של לבוש צנוע. זה ירגיש שם הרבה אנשים, ואתה
תמשיך
את כל הסיפור.
רגע, לא. לכן האמירה של ללכת ברחוב זה דבר מוסרי, זה לא ברור בכלל.
אבל אם היית עושה לו באמת ככה כמו שעשית, זה מותר?
אולי זה לא יפה, אבל אני לא חייב על
זה.
לא, עברתי על איסור לא תנוי שתמיתו.
במקנת אימוסריות.
ממונית לא שום דבר.
במקנת אימוסריות, כן?
יותר מזה, אני אפילו, אתה יודע, אני הפחת ילדים רעים ככה, מפחידים מכוניות. יש מכוניות שעוברות. כן, עושים כאילו הם רוצים לעבור את הכביש ככה. כן, ואז הוא שם ברקס, וכיוון שהוא נסע די מהר, אז כל מיני מכוניות אחרות ככה נתקיעו בו, והייתה שרשרת זה, פטורים על זה. לא נעשה, פטור.
מכאן מוסרית, הבדל בין לעשות...
אתם רוצים להעניש בכוח אנשים על כל דבר. אתם רוצים למקום.
בכל דבר, בכל זה, עלינו, עושה...
יש כאן.
זה משהו מאוד
רציני,
שקלתי
לכל
החיים.
כן, אבל זה דבר נדיר. מכיוון שזה דבר נדיר, לא אכפת לנו. אתה יודע, אפילו יותר מזה, בשולחן ערוך חושן משפט כתוב שבזמן הזה לא דנים את זה. לא דנים. אדם מוציא את העין של חברו, לא דנים את זה.
למה?
כי זה דבר נדיר. דבר נדיר, מערכת המשפט יכולה לסבול.
מבטרים לו?
מבטרים. אומרים לו, נו נו נו, וזה אומרת לו יפה, אולי ינדו אותו, לא יודע מה. אבל לא ידענו את זה. כי זה דבר נדיר. מכיוון זה דבר נדיר, ואין לנו היום בדין סמוכים, אז משאירים את זה. כן, לא כל דבר אנחנו חייבים להכניס למערכת המשפט. לא הכל שפיט.
תאונות דרכים זה דבר נדיר?
תאונות דרכים, אז זה קטנים. זה נזק ברכוש. לא. מה, חובל בגופו?
כן.
חובל בגופו.
יש גם בנעלה בנפש וגם בנפש. מה לא דנים אותו לנפש? הוא יצא משם מתוך
הזה בשבר כלי ובכלי. יכול שהם כן ידעו דבר כזה. אבל בזמן השולחן ערוך, הדבר נדיר שאדם יוציא את העין של חברו. נדיר. טוב. איך הוא כתוב כאן? ולא, פסוק 32. ולא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו, לשוב, לשבת בארץ עד מות הכהן. מעניין, מה זה המשפט הזה? ולא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו. מזה אנחנו לומדים שבעצם הגלות במקום מיתה. אם אנחנו לא מבטרים על המוות ואנחנו לא מבטרים על הגלות, סימן שגלותו של הרוצח בשוגג שווה למיתה. פסוק מה?
של עם.
פסוק 30, נכון, פסוק 34, זה כתוב ביחזקאל, נכון? שהגלות היא כמו קבר. ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. זאת אומרת שבתוך בני ישראל נמצאת השכינה, ולכן פגיעה בנפש מישראל זו פגיעה בשכינה, ולכן כל החומרה של הדינים האלה. טוב, זהו, אנחנו בזאת עוברים לדרך בראשית רבי.